הוא לא פה, אבל הפוסט-טראומה עדיין כאן. כתבתה של תמר קפלנסקי. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית ניר סייג. כשעמרי פיינשטיין פתח ביוני השנה את העמוד תורנו באינסטגרם, לא היה לו ספק שהעדויות על פגיעות מיניות בקהילה הלהט"בית יתחילו לזרום. אבל שטף התגובות הצליח להפתיע אפילו אותו. הדברים האלה דוברו תמיד רק בשיחות בחדרים סגורים. לא חשבתי שאנשים באמת ייפתחו. ואז קיבלתי בבת אחת המון עדויות. הופתעתי מזה שכל כך הרבה בכלל מוכנים לדבר על זה. את מה שקרה אחר כך, כשהשטף הוביל לפרסום של כאן בשיתוף תורנו על גל אוחובסקי ולפרסומים על אנשים מוכרים אחרים מהקהילה, הוא לא יכול היה לדמיין. מאז התפוצצה פרשת אוחובסקי, פיינשטיין התראיין כמעט בכל מקום. כולם רצו לפגוש את הפרסומאי בן ה-27 שפתח עבור רבים את הדלת. בכל הרעיונות הוא נשאל אם עבר בעצמו פגיעה מינית וענה בזהירות. העניין האישי שלי, אני מאמין שבסוף הוא יצא בתזמון הנכון, אמר לי גולה אבן. לשאלה למה לא דיבר, השיב, זה מאוד מורכב. זו הייתה סיטואציה של אדם חזק יותר מולי כשהייתי במקום חלש יותר. אבל המורכבות בסיפור של פיינשטיין קשורה לא רק באופי הפגיעה שעבר לדבריו, מערכת יחסים ממושכת של מה שנראה כמו התעללות נפשית, כלכלית ומינית, שאופייה חמקמה קשה לתיאור, אלא גם, ובעיקר, בזהות הפוגע. חן לנגר, מי שנפצע קשות באירוע ירי בבר נוער ב-2009, ושזכה עוד בחייו למעמד של קדוש מעונה בקהילה. הקושי של פיינשטיין לדבר על הפגיעה המורכבת שחווה לדבריו מידי מי שהיה בן זוגו במשך 4 שנים ואף ניסה לו, רק העמיק לאחר התאבדותו של לנגר ביוני 2020, בגיל 32. היו הרבה סיבות לשתוק, הוא מסביר היום. עוד בחייו של חן ידעתי שלא אוכל לספר את הסיפור בלי שידעו במי מדובר, ושזה יעורר הרבה אנטגוניזם. אבל בעיקר חששתי מהתגובה שלו. גם פחדתי שהוא יתאבד כי המצב הנפשי שלו בשלב הזה היה לא טוב, בניגוד לשנים הקודמות שבהן היינו ביחד, וגם פשוט פחדתי ממנו. הרגשתי צורך להתחזק, להשתקם מהמקום הכל כך חלש שהייתי בו. הייתה לי פנטזיה שאתקל בו בעוד כמה שנים, ואוכל להסתכל לו בעיניים ולהגיד לו, אתה עשית לי את הדברים האלה, אתה פגעת בי. במשך שנים לא היה לי שלט על הדלת. בכל מקום שיצאתי אליו הסתכלתי מעבר לכתף. הייתי מדמיין אותו ברחוב. דמיינתי את הזמן שבו כבר לא אפחד. היום היית מתעמת איתו? בטח. אבל הוא התאבד לפני שיכולתי. אחרי מותו, כשעיתונאים פנו אליי, לא יכולתי לשקר ולהגיד איזה בן אדם טוב הוא היה, אבל גם הרגשתי שאני לא יכול לדבר, כי הוא מת. גם לא ידעתי מה להגיד. זה סיפור רחב ועמוק, שקשה לתמצת לכותרת. מתישהו, כשעוד תחקירנית פנתה אליי, אמרתי שאני מוכן לדבר, אבל שאני לא הולך להגיד איזה נפלא הוא היה. היא אמרה, אוקיי, אני אחזור אליך, ונעלמה. הסיפור שלי לא התאים לנרטיב של הגיבור שנפל. הם הכירו ב-2015. פיינשטיין היה בן 21, לנגר מבוגר ממנו ב6 שנים. הוא כתב לי הודעה מצחיקה בפייסבוק. התכתבנו והוא הציג את עצמו עם כל ההיסטוריה. כשנפגשנו, ישר הראה את הצלקת של הכדור ברגל. 6 שנים קודם לכן, במוצאי שבת, 1 באוגוסט 2009, התפרץ אלמוני חמוש בנשק אוטומטי למועדון הבר נוער בתל אביב, והחל לירות ללא הבחנה. כתוצאה מהירי נהרגו במקום ניר קץ, שהתנדב כמדריך במועדון, וליז טרובישי בת ה-16. 10 נפצעו, בהם 9 בני נוער ומדריך נוסף, חן לנגר, אז בן 21. המשטרה פתחה בחיפושים אחר היורה שנמלט מהמקום, ללא הצלחה. כעבור 4 שנים הוגש כתב אישום נגד חשוד בביצוע הרצח, אך הוא בוטל לאחר שהתגלה כי הופלה לשווא. הרצח מעולם לא פוענח. האירוע טלטל את הקהילה. שבוע לאחר הרצח התקיימה בכיכר רבין עצרת הזדהות בהשתתפות 10,000. לנגר היה בין הנועמים בה. בשנים הבאות הוא הפך לדמות אייקונית, סמל לרצח המחריד, ובמשך זמן מה שימש כדובר אגודת הלהט"ב. ב-2017, בתום 8 שנות מאבק בירוקרטי, נעתר הביטוח הלאומי והכיר בפציעתו כתאונת עבודה. 3 שנים לאחר מכן שלח לנגר יד בנפשו. עם היוודע דבר התאבדותו, ספדו בקהילה למי שכונה הקורבן השלישי של הפיגוע בבר נוער. לדברי פיינשטיין, המפגש הראשון הוביל במהרה למערכת יחסים קרובה. זה מיד נהיה אינטנסיבי מאוד. חן היה מאוד מחזר, מאוד רומנטי, סופר קריזמטי, צ'ארמר, מפוצץ ביטחון, כזה שקוטע אחרים באמצע משפט, משתלט על כל שיחה, גם פיזית, הוא לא פחד לשלוח ידיים. הוא מאוד הלהיב והרשים אותי. לא היה לי יותר מדי ניסיון וזה כבש אותי. הוא היה אלוף ברושם ראשוני. כל מי שפגש אותו פעמים ספורות, אהב אותו. בדיעבד פיינשטיין יודע לומר שהיו סימנים מקדימים, נורות אדומות כדבריו. הלכנו למסיבת סוף קורס קבטים שלו. לא ידעתי לשתות, השתקרתי לגמרי ועיקיתי, ובסוף הערב חן גרר אותי הביתה והשכיב אותי במיטה. נרדמתי מעולף ומתישהו התעוררתי כשהוא מעליי, כבר בחדירה. אמרתי, לא, אני לא רוצה, לא יכול, אבל הוא ממש לחץ. התחלתי לצעוק בקול יותר רם, אבל הוא לא היה מוכן לקבל לא, והמשיך. בדיעבד זה היה מוטיב חוזר איתו. הוא גם העיד על עצמו שהמילה לא, לא קיימת עבורו. מה אתה מרגיש כשאתה מספר את זה? היום אני יודע לקרוא לזה בשם, אבל כשקמתי בבוקר לא הרגשתי שעברתי אונס אלים. הייתי איכשהו מוחמה. חשבתי, וואו, הייתי כזה מגעיל ומסריח והוא עדיין רצה אותי. אחרי שנים, כשראיתי אותו בסיטואציות אחרות עם אנשים אחרים, הבנתי שזה מה שמשך אותו. חוסר האונים שלי, הסמרטוטיות. פחות משבועיים לאחר ההיכרות, סיפר לנגר שהתקבל לעבודה בסניף אל על בבנקוק. ככל שהדדליין של בנקוק התקרב, הוא היה מאוד דרמטי. אני רוצה אותך לכל החיים, איך אני אשא בלעדיך? אהבה שלא הכרתי. נסחפתי בזה מאוד, אבל כשהרעיון שהצטרף אליו עלה, הוא פתאום התלבט. מצד אחד, הוא לא יכול בלעדיי, ומצד שני, הוא רוצה לחוות את בנקוק לבד. זה היה מאוד מבלבל. הוא גם רצה לפתוח את היחסים ולי זה לא התאים, אבל חן לא היה בן אדם שאפשר להגיד לו לא. סיכמנו שהוא ייסע לחודשיים ואז אבוא לביקור ואם זה יסתדר, נעבור. הוא שיחק לי בראש. מאיזו בחינה? מרגע שהוא טס, שוב הכל היה מאוד דרמטי. טלפונים, אס-אמסים, אובססיה, ומצד שני כל הזמן הרגשתי שהוא מסתיר דברים. הוא סיפר על מסיבות ומועדוני חשפנות ומסאז'ים מפוקפקים ואיך הוא תמיד רק מסתכל. הכל היה דו משמעי. משחק של התקרבות והתרחקות, אהבה והקטנה, תחושת אי שקט. באיזה מובן הקטנה? חן טיפח את חוסר הביטחון שלי. קרא לי צעיר, ילד, טמבלון. תמיד סיפר גם לאחרים שמה שכבש אותו זה שיש לי פגם דיבור וזה ילדותי. סיפרתי לו שתמיד הייתי חסר ביטחון לגבי זה וזה הפך לחלק מהחיזור שלו עד שזה הפסיק להיות חיזור. הוא היה צוחק עליי הרבה, ואם הייתי נפגע, היה מסובב את זה. סיפרתי לו שכנער הרגשתי שהאוזניים שלי בולטות, אז הוא בקביעות צחק עליי שאני צריך ניתוח. פעם ההורים שלי שמעו אותו והזדעזעו, והוא אמר, מה? אני אוהב אותו ויודע שזה מפריע לו, אז אני מעודד אותו לעשות ניתוח. לא הבנתי שזו הקטנה. מבחינתי הוא היה עילוי, יפה כמו אל. וחמתי שהוא בכלל מסתכל עליי, והוא הקפיד להדגיש את זה. היינו הולכים ברחוב, הוא היה אומר, תראה איך זה מפשיט אותי בעיניים. הוא טיפח אצלי קנאה. בלילה שלפני הטיסה של פיינשטיין לבנקוק, צלצל הטלפון. חן העיר אותי בוכה בטירוף והתוודע שהוא התגעגע אליי יותר מדי, וכדי לפצות על זה, היה עם אחרים לאורך כל התקופה. הייתי בשוק. לא הצלחתי להרגיש כעס. אי אפשר היה לחוס עליו. כשהיית מעלה טענה, הוא פשוט היה צועק יותר חזק. חן יכול היה להיות מאוד מפחיד בריבים וידע לסובב כל דבר כאילו הוא הקורבן. הרגשתי בלבול עצום. כל הטיסה בכיתי. בכל זאת נסעת. כן, הוא מאוד מאוד התנצל ואני לא יכולתי להתנגד לו. זה כמו התמכרות. מצאתי את עצמי לבד לראשונה בחול עם מישהו שכבר ידעתי שיכול לפגוע בי מאוד. הייתי ממש בדיכאון, התקפי בכי. תוך יומיים שלושה זה הפך לכעס. כעסת עליו? לא. הוא כעס עליי, כי אני עצוב כל הזמן, הוא מבאס להיות איתי. ואז, כי בגללי הוא בגד בי. בגללך? כן, כי שיגעתי אותו עם ההתעקשות שלא נהיה עם אחרים, והייתי כל כך חסר לו, הוא היה צריך למלא את החלל. מהר מאוד מצאתי את עצמי מתנצל בפניו שגרמתי לו לבגוד בי. בערך אז גם נגמרה הפאזה הרומנטית. כל החיזור ההתחלתי. נגמר. זה גם השלב, אומר פיינשטיין, שבו החל להסתיר את המצב מסביבתו. לא רציתי שחברים שלי יסנאו אותו. בסוף החודש חזרתי לארץ, ארזתי וחזרתי לבנקוק. איך אתה מסביר את זה, אם היה לך רע? כי הוא כל הזמן גם תחזק את האהבה והתלות. אמר שאני אהבת חייו, אנחנו נתחתן ונהיה ביחד לנצח. תפיסת המציאות שלי כבר הייתה כל כך משובשת, שחשבתי שאני זה שלא בסדר. כל פעם שהייתי מתחיל להתערער ביחס לקשר, הוא היה מסובב את זה כאילו הוא זה שחטאו לו ומאיים לעזוב, ואני הייתי נלחץ ומתנצל וחוזר. פיינשטיין מדבר במילים מדודות. נראה שהוא מקפיד מאוד שלא להפריז, כשהוא מתאר בלי דרמה את התהליך המזדחל שבו, לדבריו, התבססה בינו לבין לנגר מערכת יחסים קשה של שליטה. תוך שבועות ספורים, נהיה שאני צריך לבשל ולנקות ולחבס כי אני עובד מהבית. ברמה שאם חן חוזר מהעבודה ואין אוכל חם, הוא כועס. אם הבית לא מספיק נקי, הוא היה יורד עליי שאני לא מסוגל לעשות משימות של גדולים כראוי. כעס אם האוכל לא היה טעים מספיק. באחת הפעמים, כשכבר חזרנו לארץ, הוא צרח על זה שלא היה כינוח, כי זה סימן שאני לא אוהב מספיק. בהתחלה הוא היה מעניש אותי בשתיקות. עם הזמן, הכעס שלו נעשה יותר קולני. צרחות. איך הגבת? התנצלתי ואמרתי שלאבא ישתדל יותר. בבנקוק גם התחילו סצנות קנאה קשות וחסרות כל בסיס. שנים אחר כך הוא הודע בפניי שגם בזמן הסצנות האלה הוא היה עם אחרים. אחרי 4 חודשים הוא רב עם הבוס שלו ועזבנו. בתחילת 2016 השניים חזרו לישראל ובמשך חודשים ספורים התגוררו אצל הוריו של פיינשטיין. לדבריו, הדינמיקה שבה אני עושה הכל נמשכה גם כשהוא היה מובטל ואני עבדתי. אמא שלי ניסתה להעיר לי על זה בעדינות, אבל ביטלתי את זה. לא תפסתי את זה כניצול, גם בגלל המניפולציות הבלתי פוסקות ואולי גם כי אנחנו שני גברים. אחרי המוות של חן, אמליה, ארגמן ברנע, שכנה של בני הזוג, אמרה לי, תנסה לספר את זה כסיפור על גבר ואישה. כשהסתכלתי על זה בצורה כזו, הבנתי. בהתכתבויות של פיינשטיין וארגמן ברנע שהגיעו לידי הארץ, היא מתארת כיצד נחשפה לאלימות מצד לנגר וחששה מפניו. חן היה יותר מכל אופל, כתבה לפיינשטיין. אפילו לא יכולת לעשות מה שעושה אישה מוכה. היית שבוי בדימוי שלו ובכוחניות. ארגמן ברנע ביקרה שלא להתראיין, אך אישרה את הדברים. בדירה המשותפת שאליה עברו השניים הלכה הדינמיקה והידרדרה. שנה, שנה וחצי מתחילת היחסים, כבר היה משטר, מספר פיינשטיין. חן הגביל את מספר הפעמים בשבוע שמותר לי ללכת לפגוש חברים, כי אין לנו מספיק זמן ביחד. כשהוא לא עבד, הפריע לו שאני עובד יותר מדי. כשהוא מצא עבודה, זה יחמיר כי שנינו עובדים בחוץ. בכל התחומים, בכל פעם שהסכמתי לתנאי, גיליתי שהגבול להתהדק עוד יותר. בהתחלה הוא היה נפגע כשהלכתי לפגוש חברים. ומתי שהוא התחלתי לבקש אישור? קודם היה מותר פעמיים בשבוע, אחר כך פעם בשבוע, אבל לא בסופאשים. אלה לא היו המגבלות היחידות. מה עוד? אתה לומד לשמור על הפה, מה מותר ואסור להגיד. הפסקתי להגיד לא, כי הוא היה מגיב לזה בצרחות. השתמשתי בתחליפים. כן, אבל אחר כך. או שפעם הוא זרק כשהוא רוצה ללכת לפוליטיקה ועזתי לומר שאין לו אופי של פוליטיקאי. התכוונתי לזה כמחמאה, אבל הוא התחיל להשתולל. התנצלתי בפניו מיד. למה? הרגשתי אשם. קשה להסביר. הוא צועק עליך המון מילים וטענות ואתה משתכנע שטעית. מהר מאוד גם הבנתי שלא משנה אם אני חושב שאני צודק ומה התכוונתי ומה העובדות. עדיף להתנצל. זה הסיכוי היחיד שלי להרגיע אותו. מאוד פחדתי מהכעס שלו. פעם אחת הוא התעצבן כי ישבתי עם חברות לקפה, ערב לפני שהיינו אמורים לנסוע עם המשפחה שלי לסיני. הוא התקשר וצרח שזה מה שאני עושה במקום להירוז. החברות ליוו אותי הביתה, אבל ביקשתי שלא ייכנסו. זה מאוד הביך אותי. ישבנו בחדר המדרגות ולא ידענו מה לעשות, אומרת אחת החברות. עמרי סימס שהכל בסדר וממש התעקש ובסוף הלכנו. היה ברור שיש משהו אלים בסיטואציה. אבל לא הייתי בטוחה מה יועיל לעומרי שניכנס. שנלך? דיברנו על זה בינינו, שאם זו הייתה חברה, אישה, לא היינו מהססות לרגע אם להיכנס. גם להורים תרצתי תירוצים, אומר פיינשטיין. בסיני הם שמו לב לראשונה להתקפי הזעם של חן, אבל אמרתי שהוא עצבני כי כואבת לו הרגל. זה לא שמעולם לא היו לו כאבים, אבל זה לא היה העניין. השליטה הלכה והעמיקה. בשלב מסוים חן ניהל את ענייני הכספים, החזיק בכל הסיסמאות. הוא אמר תמיד, אתה ילד, אני אדאג לזה. הציג את זה כאקט של אהבה. הוא גם הגביל את שעות השינה שלי, היה מעיר אותי באמצע הלילה כדי לדבר. מכריח אותי לקום מוקדם, 6 בבוקר, שיהיה לנו זמן ביחד, גם בשישבת. צייתת? ברור. אין מחשבה של למה זה מגיע לי? היו לי ספקות, אבל חן כל הזמן טפטף לי שכולם רבים, כולם בוגדים, ושבינינו יש משהו חזק במיוחד. הוא גם אמר כל הזמן כמה הוא יותר מושך ממני, שאני טיפש מאוד, נורא ילדותי, שאף אחד לא ייקח אותי, חוץ ממנו. חייתי באימה מהאפשרות שהוא יעזוב אותי. לדבריו, השליטה התבטאה גם באלימות מינית. המין הלך והסלים, זה נהיה מאוד תכליתי. שום חיזור או פורפליי, ישר חדירה. אני עם הראש לתוך הקרית, לא לרלוונטי אם הייתי גומר או לא. הרבה פעמים בכיתי מכאבים. מתישהו שכחתי שזה לא תמיד היה ככה. אחרי שכן התאבד, נוצר קשר עם פי, שהיה בן זוג שלו כמה שנים לפניי. לא האמנתי כמה סיפורים שלו דומים. בהתכתבויות שהגיעו לידי הארץ, סיפר פי, בין השאר, שלנגר חדר אליו בלי הסכמה, שוב ושוב. בפעם הרביעית ויתרתי, כתב. בשיחה עם הארץ פי מאשר את הדברים ומספר כי מערכת היחסים שלו עם לנגר הותירה בו צלקות שלקח לו זמן להבין. כי שנתיים אחרי הפרידה פגשתי את בית, מכר משותף של חן ושלי, ושמעתי ממנו סיפור זהה, אחד לאחד שהיה לו עם חן, של חדירה בניגוד לרצונו. אם עד אז הייתי עוד מבולבל, זה גרם לי להבין מה עברתי בעצמי. לקח לי הרבה זמן, שנים, לחזור להרגיש נוח עם עצמי, במין ובזוגיות, ועד היום אני מוצא את עצמי בסיטואציות שמעוררות בפלשבקים למה שהיה איתו. לא רק במין. היו שם הרבה מניפולציות והרבה אנוכיות של מישהו שרק הוא עצמו עניין אותו. זו הסיבה שאני גם מדבר היום. הפער בין הדימוי של חן, שמתואר כמו איזה לוחם צדק ואדם טוב ומיטיב, לבין הזיכרונות הקשים מאוד שנשארו לי ממנו, הוא מורכב מאוד וכואב. אחרי הלוויה, כשדיברתי עם עמרי, הבנתי שזה לא רק אני. לאחר ההתאבדות יצר פיינשטיין קשר עם גבר נוסף, נון, שאת שמו הכיר מסיפוריו של לנגר. נון סיפר להארץ על מפגשים חוזרים ונשנים שבהם לנגר שכנע אותו לחדירה בניגוד לרצונו. הוא אמר, תנסה, יהיה לך כיף. זרמתי, למרות שהרגשתי שלא בא לי, כאב לי. מדי פעם אמרתי שאולי נפסיק, שלא נעים לי, אבל הוא המשיך בשלו, הוא מספר. באחד מהמפגשים הוא ניסה שוב לחדור. אמרתי שאני לא מעוניין, קיבצתי את הישבן וסגרתי את הרגליים. הוא התעצבן מאוד וסילק אותי מהבית. השעה הייתה 3 לפנות בוקר. חזרתי הביתה מתל אביב ברגל. אחר כך עוד ניסיתי להתנצל, אבל הוא חסם אותי בכל פלטפורמה. כעבור כמה שנים, לנגר יצר קשר מחודש. הרצונות של נון התמוססו שוב לדבריו, גם בגלל הסמים שלנגר נתן לו. הפעם הוא הביא גם שמן קנאביס, ושכנע אותי לקחת עוד טיפה ועוד טיפה. הכל התערער, איבדתי פוקוס. אמרתי שאני לא רוצה חדירה, אבל מצאתי עצמי מרצה אותו. מאוחר יותר שמעתי מעומרי שכן סיפר לו על הפגישה והבטיח שזאת תהיה האחרונה, כי הוא הרגיש שאני לא רוצה וחדר למרות זאת. אבל כמובן שהיה עוד מפגש. הוא ידע שאני מעריץ אותו וניצל את זה בברוטליות. השיחות עם פי ונון, אומר פיינשטיין, גרמו גם לא להבין שהוא לא היחיד שנפגע. הרבה פעמים חשבתי שהבעיה אצלי, כולל במין. בכל פעם שלא הסכמתי למשהו או שעשיתי משהו שלא מספיק טוב לדעתו, הוא רתח. מתישהו צמח לי שיער על החזה והוא אמר שהוא נמשך אליי פחות, כי אני נראה פחות נערי. אז ליום ההולדת הוא נתן לי שובר להסרת שיער. אמר שאם אני אוהב אותו, אעשה את זה. אחר כך פי סיפר לי שכן אמר גם לו שהוא לא חלק מספיק, והוריד לו שיער בשעבר או תחת. כשפי אמר שזה שורף נורא, חן אמר שככה זה אמור להיות. פי גם אמר, הסכמה אצל חן זה דבר נזיל. הייתי בשוק, כי זה משפט שתמיד אמרתי על חן בעצמי. מה זה אומר? שאין משמעות לאי ההסכמה שלך. כמו שמתישהו הסכמתי לפתוח את היחסים, כי חן הבהיר שזה יקרה בכל מקרה או שניפרד. לקח לי המון זמן להיות עם מישהו אחר. כשזה קרה, התחושה הראשונה שלי הייתה הפתעה, שבעצם סקס לא חייב להיות כואב. חן כפה עליי מין בהרבה דרכים, לא רק אחד על אחד. אחד האירועים הקשים שפיינשטיין זוכר, החל בעקבות יום הולדתו ה-30 של לנגר. הפקתי לו יום הולדת מושקע, וחברה סידרה לנו כניסה למועדון הבלוק, אבל בסוף זה לא הסתדר והלכנו למקום אחר. בהמשך הערב הוא רצה שנביא בחור לשלישייה, ולא רציתי. כשחזרנו הביתה הוא צרח שהרסתי לו את היום הולדת, כי לא הלכנו לבלוק ולא הסכמתי לשלישייה. כמה חודשים אחר כך נסענו למקסיקו. הוא קרא לזה חוויה מתקנת ליום הולדת. כשנחתנו התברר שיש פסטיבל מסיבות גייז. לא אהבתי מסיבות כאלה ולא רציתי ללכת, אבל חן אמר שאני חייב. הכלל היה שכפיצוי על היום הולדת עושים כל מה שחן רוצה ואני לא יכול להגיד לא. העניינים נכנסו לסחרור. חן פתח גריינדר והזמין מישהו לשלישייה. סירב להראות לי מי זה. הגיע מישהו, נראה מאוד מאוד צעיר. אמרתי לחן שאני לא מסוגל להיות שם, והוא אמר שאחכה בחוץ, אבל קודם שאגלגל להם ג'וינט ואגיש להם. אני זוכר אותו עומד, הבחור יורד לו ואני מגיש להם שחטות, ואז ישבתי על כיסא מחוץ לדלת עד שהוא הלך. ההתרחשות הקשה נמשכה. חן אמר שהוא מזמין מישהו אחר, שננסה שוב. הבנתי שאם אסרב תהיה עוד פעם. הרגשתי מאוד אשם, כי גם כבר ביאסתי את הפעם הקודמת. הוא אמר, תעשה מאמץ. ואז מגיע עוד בחור צעיר, נראה מפוצץ מסמים ברמה שלא יכול לדבר, בטח לא לעשות סקס. וזהו. ישבתי בפינת המיטה, מצונף וכפו, לבוש, וכן מזיין אותו על המיטה. אני רואה את הפנים של הבחור, הוא לא שם, נראה חצי בהכרה. וכן מתלהב, איזה כיף, הוא כל כך כנוע. זה זרק אותי לפעם ההיא בהתחלה, כשהייתי שיקור. פתאום התחלתי לחבר דברים. מתי שהוא חן הלך לשירותים וניסיתי לדבר עם הבחור, לשאול אם הוא בסדר. הוא ניסה למלמל, לא הצליח לזוז. ואז חן חזר, וזה פשוט נמשך ונמשך. אתה עוד אוהב אותו בשלב הזה? אני לא יודע להגיד. נועדנו להיות ביחד, זה לא קשור לאהבה. לדברי פיינשטיין, בשנה האחרונה ליחסים החלו גם מעקבים. חן גילה שאפשר לשתף מיקום בגוגל ולדעת איפה אתה בכל רגע. אם הייתי מתעכב, הוא היה מתקשר וצורח. הייתי צועד הביתה באימה ממה שמחכה לי. אתה לא יודע מאיפה יגיע התקף זעם, מה יגרור מכל שדים. היחסים המשיכו להידרדר. חן קיבל כסף מביטוח לאומי והתחיל לפזר כספים. הוא היה יכול להתעורר בלילה, ובבוקר לומר, קניתי טלוויזיה ב-8,000 שקל, אתה חייב לי 4,000. לעשות לעצמו עברה מהחשבון שלי. הוא טען שהוא לא צריך לעבוד ודרש שאתפטר. ניסיתי להסביר שזה לא ריאלי, אבל זה הכעיס אותו. היה מסמס, תצא עכשיו, מפגיז בהודעות זוהמות, מתקשר וצורח. בפעמים הספורות שהורשיתי לצאת עם חברים, הוא היה מתקשר עם בעיה שבגללה אני צריך לחזור דחוף. כשהגעתי, לא היה כלום. לא היו הסברים, רק פקודות. מתישהו הייתי צריך לבקש רשות יומיים מראש כדי לצאת. במרס 2018 הציע לנגר נישואים. אם שמחתי? אני לא יודע. התלהבתי מהסטטוס. אני כל הזמן שואלת מה הרגשת וכמעט אף פעם אין שם רגש. באמת לא הרגשתי הרבה, הרגש לא היה רלוונטי. בתקופה ההיא חן התחיל לטעון שיש לי בעיות נפשיות, נכות רגשית, אספרגר. בשלב מסוים חשבתי שהוא צודק, כי כשהוא היה כועס וצועק הייתי משותק, בלי הבאה. כל כך פחדתי לדבר מולו שרוב ההתנצלויות שלי היו בכתב. במקום מסיבת רווקים, פיינשטיין נסע עם חברה לכמה ימים בברלין. חן שילם על הכרטיס ואישר את החברה שאני יכול לנסוע איתה, אבל כמה ימים לפני הטיסה דרש שאבטל וכעס מאוד כשאמרתי שאני לא יכול. במקביל הוא החליט לגמול את עצמו במכה ממשככי כאבים. זה מאוד החמיר את מצבו. כשחזרתי מברלין הוא דרש שאפסיק לעבוד. חודש שלם עבדתי מהבית כי הוא לא הסכים שאלך למשרד. הוריו של פיינשטיין ניסו להתערב. אמא שלי לקחה אותי לשיחה ואמרה בדמעות שהיא מרגישה שמשהו לא תקין, שכן קולה אותי. אמרתי שהכל בסדר, שכן רק עובר תקופה קשה. האם, דפנה, מספרת שהדאגה הממשית החלה לאחר שיחה עם השכנה, ארגמן ברנע. עמליה אמרה לי, תרחיקי את עומרי מכן, תשמרי על הילד שלך. היה ברור שזו מערכת יחסים חולה. אחרי החתונה הדברים נהיו מטורפים. צלצלתי לבוס של עומרי בבכי היסטרי, ביקשתי שישמור עליו, חששתי לחייו. גם חבריו של פיינשטיין היו מודאגים. הבנתי את זה בדיעבד כי כן הרחיק אותי מהם יותר ויותר, הוא אומר. לא יכולתי לעמוד מולו. אף פעם לא ענית לו? היו פעמים שניסיתי, אבל אף פעם לא צעקתי או התחתי בו האשמות. באחד הריבים הייתי כבר כל כך מתוסכל מחוסר היכולת להוציא מילה, שבעטתי בפח פלסטיק קטן בשירותים. מאז הוא היה אומר שאני אלים ושהוא מפחד ממני. כמו שאחרי הפרידה הוא טען שבגללי הוא נהיה מסומם ושכנע בזה את ההורים שלו. בסביבת פיינשטיין כבר הבינו שמשהו לא בסדר. אני מסתובבת עד היום עם נקיפות מצפון שיכולתי לעשות יותר, מודה גלי שוורץ, אחת החברות. עמרי היה כזה ילד טוב וחכם ורציני, וכן שהיה הרבה יותר קרוב לגילי, רק הכניס אותו לכל מיני הרפתקאות מפוקפקות. חן טען שעמרי הוא שדרדר אותו לסמים. זה שקר גס, עמרי אפילו לא ידע לגלגל סיגריה כשהם הכירו. עמרי עבר תופת. אני אוכלת את עצמי שלא הבנתי את התמונה המלאה בזמן אמת. אני תמיד חושבת, אם עמרי שפה כזאת התעללות, מה היה קורה לנער צעיר וחלש יותר? הרי הבן אדם הדריך בבר נוער. מתי הבן שדרושה התערבות? לפני החתונה. כשעמרי סיפר שכן ביקש ממנו ללכת לפסיכיאטר מסיבות שגרמו לי להתכווץ בכיסא. טענות מרושעות ואלימות ומקטינות שעמרי חזר עליהן בשלוות נפש. התכתבתי על זה עם חברים אחרים, אבל החשש היה שאם נגיד משהו מפורש, נרחיק אותו. בזמן אמת את לא תמיד יודעת מה לעשות, מנסה להסביר חברה נוספת של פיינשטיין. ברור שהיו דברים לא תקינים מההתחלה. לא הייתה פעם אחת שיצאנו ועמרי לא היה כל הזמן על הטלפון, כמו בזמן מלחמה. חן בדאון, או אורבנו והוא רוצה שיהיה איתו. אפילו המסגן לא עובד. דברים הזויים שבגללם הוא מוכרח לחזור. אבל כשחבר מציג לך את בן הזוג שלו, אתה רוצה לכבד את הבחירה שלו. יש לי גם הרבה אשמה על זה. ההכנות לחתונה נמשכו. בני הזוג נפגשו עם זהבה גלאון לקראת הטקס שעמדה לנהל. היא שאלה למה אני אוהב אתכן ולקח לי זמן לענות. בבית נהיו צרחות כי התמאמתי. חן טען שאני פסיכופת, רובוט, והתנה את החתונה בזה שאבי חווה דעת מפסיכיאטר על מצבי. במבט לאחור זו הייתה תחילת הדרך של פיינשטיין החוצה. קבעתי תור לפסיכיאטרית. סיפרתי שבן הזוג שלי חושב שאני פסיכופת. היא אמרה שלדעתה אני בסדר גמור, אבל שיש הרבה בעיות עם חן ושאני צריך לבטל את החתונה כי זה מסוכן בשבילי. שאם אני מתעקש להמשיך, אני צריך ללכת לטיפול אינטנסיבי. החתונה התקיימה כמתוכנן בהשתתפות כל המי ומי בקהילה. זה היה סיוט, אומר פיינשטיין. חן היה בהתקף חרדה מתמשך. בדיעבד אני מבין שהוא כבר היה בפרנויה. הוא הפסיק את הצילומים באמצע ואמר שעוזרת הצלם השתילה לו תוכנת ריגול בטלפון. הכתים את כולם על הסכמי סודיות שלא יפיצו שהוא קשיר פיזית ולא זכאי לקצבת נכות. 3 שבועות אחר כך אירע המשבר. נסענו לוויקנד בבוקרסט וכבר בשדה חן הרגיש שעוקבים אחריו, שהמשטרה בעקבותיו. כשניסיתי לדבר איתו בהיגיון, הוא כעס שאני חלק מהמזימה נגדו. כשחזרנו לארץ הוא כל הזמן שמע סירנות. מצבו הנפשי של לנגר הידרדר. ביקשתי מההורים שלו שיקחו עליו אחריות, שאני חייב הפסקה, אומר פיינשטיין, במקביל התחלתי טיפול. כבר בפגישה הראשונה הפסיכולוג אמר שאני חייב להתרחק, להתנתק מהבועה של חן. דיבר במונחים של יציאה מקט, אבל לא היה פשוט לצאת. למה? קודם כל התביישתי. רק עכשיו הייתה החתונה, ההורים שלכן גם האשימו אותי, הוא עצמו האשימו אותי בנטישה, שאהבה זה לא להיות ביחד רק שקל. אבל ככל שהתקדמתי בטיפול הבנתי שאני חייב לברוח. אז לדבריו, החלו האיומים. הכל היה בווליום יותר גבוה, אולי גם כי לראשונה לא צייתתי להוראות. הוא סימס בלי הפסקה. תעיף את עצמך לפה מיד, טען שהייתי איתו מלכתחילה בגלל הכסף. איים, אני אבוא ואני אוכיח שאתה מאני בוי. הייתי הרבה אצל ההורים, לא ישנתי לבד בדירה. בהתחלה עוד היה בי געגוע, אבל די מהר הבנתי שפשוט טוב לי יותר. יכולתי לשמוע את המחשבות של עצמי, לישון מתי שאני רוצה ולשבת עם חברים, לדבר בלי פיקוח. הייתי חופשי. אחרי כמה שבועות בדצמבר 2018, השניים נפרדו. ביוני 2020, שם לנגר קץ לחייו. ההתאבדות של לנגר הייתה עבור פיינשטיין בום בפרצוף, כדבריו. זה תקף מכל כיוון. כל העיתונאים התקשרו, השם שלו היה בכל מקום, לכן התחלתי לדבר עם פי. תמיד היה לי ספק שאולי אני מגזים עם איך שאני זוכר את הדברים. אחרי שדיברתי איתו, הבנתי שלא המצאתי, שלא טעיתי. אני רואה את זה גם בתורנו. איך בתגובות לפוסט על פגיעה מינית, אנשים פתאום מבינים שמה שהם עברו הוא גם פגיעה מינית. ביולי 2020, לאחר שפורסם תחקיר הארץ על יהודה נוריאל, פנה אליי פיינשטיין כדי להתייעץ. בנובמבר אשתקד נפגשנו, אבל במשך שנה התלבטים להיחשף. עברתי שנה ארוכה של עיבוד. הייתה לי בה זוגיות שאומנם נגמרה בפרידה, אבל למדתי איך זה להיות עם אדם שרוצה בטובתך. היום אני מבין יותר מה עברתי, מסוגל לזכור יותר דברים ולקרוא להם בשם. זה גם יותר כואב. תסביר. אני מעכל איפה הייתי, מבין את היקף הפגיעה. זה גם ליווה את הזוגיות שהייתה לי. לקח לי המון זמן לסמוך עליו. כל ריב קטן, מה שרק מריח מהרמת קול, והוא לא אדם שמרים קול, הקפיץ אותי. חלק בי תמיד נשאר דרוך. קשה לך להאמין לי דברים טובים. הדמות שלכן הייתה נוכחת כמו צל. אני הולך לישון, עוצם עיניים, ומספיק משהו הכי קטן במשך היום שיזכיר אותו כדי שיתחיל בראש סרט. אני רואה מחדש אירועים שקרו, פלשבקים. זה יכול להימשך שעות. זה קורה לעתים קרובות? פעם בשבוע בקלות. ההבנה רק מעמיקה את הכאב. ידעתי מה זה אונס או הטרדה מינית, כמובן, אבל לא היה לי שם לכל הדברים האחרים. המין האלים והכפוי, השליטה הכלכלית, התפרצויות הזעם, התראה מה אתה גורם לי לעשות, הפיקוח על הקשרים החברתיים, הפחד מהתגובה שלו. זו הייתה מערכת היחסים הבוגרת הראשונה שלי. לא היה לי למה להשוות, וכן, תמיד אמר, ככה זה זוגיות. מדי פעם שאלתי את עצמי, איך יכול להיות שזה בסדר? אבל לא שמחתי על התחושות שלי. הייתי צריך משהו ברור שיגיד לי שזה לא בסדר. ההחלטה לדבר הבשילה בשבועות האחרונים. כשראיתי נפגעים בסיפור רוחובסקי מתלבטים עם לדבר, הבנתי את החשש, אבל גם חשבתי, וואו, הם יכולים לספר את הסיפור ולראות איך הצד השני נשפט על מעשיו. אני איבדתי את ההזדמנות הזו. תמיד יישאר החור הזה שלא הספקתי להסתכל לו בעיניים ולהגיד. ובכל זאת אתה מדבר. אני חושב שההתמודדות תהיה יותר קלה כשזה יפסיק להיות משהו שאני מחזיק בבטן. ברור לי שיהיו תגובות נגד, אבל זה כמו עם קולט אביטל, שגם סיפרה על אדם שמת ושכולם אוהבים וזוכרים לחיוב. היו המון תגובות נגד, ובכל זאת קינתי, ואני בטוח שיותר מהכל, הוא קלה. הבנתי שלא משנה מה יהיו התגובות, אני לא רוצה לשמור את זה בפנים יותר. אתה לא מפחד שזה יפגע בתורנו? לא, אני חושב שזה הדבר הנכון לעשות. כמי שאומר לאנשים, בואו תשתפו, אפילו שזה קשה ולא פשוט, המינימום הוא לעשות את זה בעצמי. זה הדבר הכי קרוב מבחינתי ללקבל צדק. צדק אמיתי היה לעשות את זה כשהוא חי. מה זה לקבל צדק? שידעו שהוא פגע בי, שאני נפגעתי ממנו. ואם לא יאמינו לך? אחרי שנים שהוא אמר לי שאני דפוק ולא מבין, ולא מפרש נכון ועל הספקטרום וטיפש, אני מאוד בטוח במציאות. חשוב לי שישמעו את הסיפור. ושכל אחד יגיע למסקנות שלו. גם לא הייתי רוצה לשלול את הזיכרון שלו כנפגע בר נוער, אבל זה לא מעלים את מה שעברתי. הוא לא כאן, אבל הפוסט-טראומה כאן, וזה רק נהיה יותר ויותר קשה. בכל פעם שהשם שלו עולה, תמיד בצורה כל כך חיובית זה טריגר. מתארים אותו בתור איזה מלאך, ואני רוצה לצעוק שהמלאך הזה, שאתם לא באמת מכירים, בשבילי הוא היה השטן. ממשפחתו של חן לנגר נמסר בתגובה. מותו הטרגי של חן ריסק את חיינו. חן לא יכול למסור שום תגובה כמובן. הוא אינו יכול להציג את הצד שלו בסיפור. אנחנו לא היינו נוכחים כמובן במהלך האירועים המתוארים בכתבה, לכן לא נוכל להגיב לגופם של דברים. כל מאבק למען חשיפת פגיעות מיניות בקהילה ראוי לכל שבח. מאז שחן נורא ונפצע בטבח בבר נוער ב-2009 ועד התאבדותו ביוני 2020, הוא סבל ממכלול תסמיני פוסט-טראומה מורכבת. עם השנים יחמיר מצבו הנפשי והגופני. הוא נאלץ להשתמש במשכך הכאבים פרקוסט, במרשם רופא וגם בקנאביס רפואי באישור משרד הבריאות. בשנה וחצי שקדמה למותו, סבל חן מהתפרצות מחלת נפש מאובחנת. הוא נקלע לא אחת למצבי פסיכוזה שהתבטאו גם במחשבות פרנואידיות. מדובר בפרנויה חמורה. אם היו לכך אי אלו ביטויים במערכת היחסים עם עומרי, אנחנו רוצים להאמין שהדבר נבע ממצבו הנפשי שתמן בחובו סבל נורא. עומרי נטש אתכן ברגע שהמחלה הנפשית שלו התפרצה, לא טרח להגיע לשבעה או להביע תנחומים בפני המשפחה. דברי עומרי על עוצמת הפגיעה מטעם חן סותרים את התמונות הרבות מספור שמצויות גם היום בעמוד האינסטגרם של עומרי. תמונות משותפות של חן ועומרי, לרבות תגובות מילוליות לבביות מטעם עומרי. עומרי לחץ מאוד על חן להתחתן. חן היה לחוץ מאוד לקראת החתונה. היו לכן מערכות יחסים טובות עם בני זוג, לרבות בן זוג לאחר הפרידה מעומרי. בני הזוג הללו אף מצויים בקשר חברי עם המשפחה עד היום. הם יכולים להעיד על הזוגיות החיובית שלהם עם חן. למיטב ידיעתנו, חן דווקא שילם על הבילויים של עומרי ולא אחת, ולא התאמר בו בנושא הכספי. לדוגמה, עומרי טס עם חברה קרובה לחול, ללא חן, וזאת על חשבון כספי הפיצויים שקיבל חן מביטוח לאומי, בעקבות פציעתו בבר נוער. כמשפחה, אנו תומכים כלכלית בפרויקטים לקידום מטרות הקהילה הלהט"בית. הנושא יקר לליבנו, לרבות הצורך להיאבק בפגיעות מיניות בקהילה. חן בעצמו נפגע מינית בידי אחד הרופאים שלו, והפך את הפגיעה שלו למנוף, שדחף אותו לסייע לאחרים במצוקה. חן פעל בהתנדבות לאורך שנים רבות בליווי נערים בסיכון מהקהילה ובתמיכה בהם. הוא תמך בנפגעי ונפגעות עבירה וכן בחסרי ישע. אנחנו מקווים שפועלו ייזכר באופן חיובי, חרף הדברים הקשים שנאמרו בכתבה. הוא לא פה, אבל הפוסט-טראומה עדיין כאן. כתבתה של תמר קפלנסקי. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג.